בחרנו פה נושא מספר מעט מן האור של הרב חנן פורת, שעל פי המקורות שהוא מביא אנחנו מנסים לדון בנושא באחד הנושאים שהוא בחר במסגרת פרשת ואת חנן, והנושא קשור להבנה של ההבדלים בין עבודה זרה לבין אמונה, אמונה טהורה, המתח הקיים בין השניים, מהו שורשה של עבודה זרה, אם נאמר אפילו גרעין האמת, גרעין האמת, אם כי הוא לא מתפתח יפה, הוא מתבטא בסופו של דבר בצורה שלילית ומזיקה, אבל בכל אופן לנסות לברר את הגרעין החיובי שבזה, מתוך הבנת הגרעין החיובי שבעבודה זרה, והבידוד וההבדלה שלו מהביטוי השלילי, אנחנו יכולים כמובן להוציא דברים טובים, בסופו של דבר, לתת הביטוי הראוי לאותו גרעין חיובי, כאשר עושים את ההבדלה. אבל אם לא עושים את ההבדלה, זה יוצר בעיה, כי על ידי זה אנחנו מצדיקים את העבודה הזרה כולה, על קיראה ועל קרביה, על היסוד החיובי שלה ועל הביטויים השליליים שלה. לכן ההבדלה היא דבר חשוב. בכל אופן, נדון בזה. רק נפתח במקור הראשון, כדרכי אנחנו עושים הקדמה שלמעשה היא מקיפה את כל המקורות כולם, ואחרי זה קוראים את המקורות, אבל נקרא את המקור הראשון, נשאל שאלה לפני שאנחנו ניגשים להקדמה. המקור הראשון, עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פעור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור, ישמידו השם אלוקיך מקרבך. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדור העומד לפנינו, בפרשה הזו, זה לא אותו הדור של עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה, הם כבר מתו. וזה כבר דור חדש. ובכל זאת אנחנו רואים שפונים פה גם לדור החדש, כאילו גם הם קשורים לאותו אבון. עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פעור, כי כל האיש אשר הלך וכו'. זה לא אתם, זה אחרים. אבל מתייחסים לדור הזה כאיזה מין נשאים. לא יודע אם ביטוי נשאים זה ביטוי מתאים, אבל כדור שההזהרה הזו היא לא מיותרת לגביו. לא מיותרת. נכון שלא אתם האנשים, ההם, אבל תשמעו טוב טוב. עיניכם הרואות, כן? למה כל מי שרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין? למה? היא סוטה, הוא סך הכל עבר שם וראה אותה בקלקולה, אז למה הוא צריך להזהיר את עצמו מן היין? יש קשר, יש זיקה. עצם עובדה שראית, זה כבר אומר שאתה צריך לעשות משהו בעניין. משהו בעניין. יכול להיות שאתה גם צריך למסור לבית דין. כן? תשמעו, ראיתי אישה פלונית, מתרועת, מתייחדת, עם אדם מסוים. גם זה נכון, אבל לא רק. כלומר, אתה לא רק עד במובן של למסור עדות על פלונית אלמונית, אלא זה אומר משהו לגבי השייכות שלך לחטא שלה. תזהיר את עצמך מן היין. לא לחינם נזדמנת לכאן. בדרך ההשגחה, אולי אפילו בחרת בזה, זה מעיד על איזושהי שייכות. נכון, אשתך לא סוטה, ואתה לא סוטה בפועל, אבל הילכו שניים בלתי אם נועדו. זה דבר שבכלל חשוב לדעת. לא סתם אנחנו מזדמנים למקומות, לא סתם אנחנו שומעים דברים. זה בא ללמד משהו. זה בא ללמד, או בא לעורר אותנו לברר מה היחס בינינו לבין אותו הדבר. אדם מגיע לישיבה מסוימת, אדם חי בחדר עם איזה חבר, אדם לומד עם חברותה, לא סתם נזדמנו. יש כאן לימוד, יש פה גם לימוד חיובי. כן? הקשר הזה מלמד על צדדים חיוביים בקשר, אבל גם לפעמים מעורר אותנו לדברים שצריכים שמירה. החבר שאיתו אני לומד, מצד אחד אני לומד ממנו דברים חיובים, מצד שני צריך להישמר ולהיזהר מדברים אחרים. הדור הזה, למרות שלא עבד את העבודה זרה הזו, עצם העובדה שעיניו ראו, לפחות שמע על כך, זה כבר מחייב זהירות מיוחדת. כל האיש אשר הלך וכו', ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כלומר, עיניכם הרואות, בעל פור, מה הפתרון לגביכם? מכיוון שראיתם, מכיוון שנוכחתם, מכיוון שאבותיכם סיפרו לכם, כל אחד לפי רמת הזיקה שלו לעניין, הפתרון היחידי להינצל מזה, שלא תיפלו באותו פח, שלא תגררו לאותו מצב, פתרון היחידי, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה מאוד מעניין, שכנגד החטא הזה, העצה היחידה, לדבוק בשם ברוך. מה, אין מדרגות ביניים? אין מדרגות ביניים? כמו שאומר פה הרב חנן, כן, זה כמו שיגידו לאדם, כן, אדם, כן, אומר ככה, האמנם כל מי שמבקש להישמר מעבודת אלילים כה בזויה ומתונפת כבעל פור, חייב להפיל למדרגת הדבקות של חסידי העליון? האם לא די שיפנה לעורף כדי שינצל מעונשה, מה שנקרא סור מרע? מה הדרישה? ומה החיוב העצום הזה דווקא לדבוק בשם יתברך? לאט, לאט. סור מרע גם טוב. בסדר. אדם היה שקוע במקום נמוך, לא אומרים לו, עכשיו תדבק בשם יתברך, ואתם הדבקים שם. לאט, לאט, סבלנות. מה הדרישה המקסימלית הזו? למה היא מופיעה ביחס לעבודה זרה דווקא? מה זה בחיפזון תצאון? היציאה הזאת והאחזות במקום כל כך גבוה, למה זהו התנאי והתיקון? שאלה מעניינת. זו רק שאלה כרגע. כרגע. כן, אנחנו רק כרגע הצבנו את השאלה. כן. זהו, פה הולך על כיוון אחר, לכן אמרתי, בשלב זה אנחנו רק מעמידים את זה כשאלה, כדי שההקדמה שאנחנו אומר באמת תוכל לקבל משמעות יותר עמוקה, יותר תובן. מה שאתה אומר קודם כל זה נכון. פה הולך בכיוון קצת שונה. קודם כל, צריך לדעת, כל מי שחי, כל מי שנושם, כל מי שיש לו עדיין רצון לחיות, ברוך השם, אנחנו קיים בבוקר בתקווה לחוות. אנחנו מחפשים חיים. חיי מחשבה, חיי רגש, חיי דמיון. יש בנו המון כוחות. המון כוחות שרוצים לבטא את עצמם. לחיות את החיים, לחוות את החיים, לחוש שבעצם החיים זורמים דרכנו. אני בכוונה לא אומר החיים האלוקיים. אני אומר החיים זורמים דרכנו. אנחנו רוצים להרגיש שמשהו זורם דרכנו. משהו רב עוצמה, ויטלי, חיוני מאוד. באופן פשוט, אדם שאוכל אוכל טעים, הוא מרגיש באותו רגע שמשהו מתרונן בתוכו. אוכל משהו טעים. התגובה הפיזית, הנפשית, היא תגובה מאוד מעניינת ומורכבת. יש איזו הרגשה של עונג פיזי, יש הרגשה של עונג נפשי, אם נלך מעט, טיפ-טיפה יותר למעלה, יש הרגשה של עונג רוחני אפילו, באוכל טעים. צריך לברר איזה מין רוחניות זו. אבל בסך הכל, כשאנחנו מכניסים לפינו דבר טעים, אנחנו מרגישים חוויה של חיים. זה מה שנקרא אצלנו חיים. אנחנו חיים. איזה חיים? זו שאלה. אבל אנחנו חיים. האדם לא יכול בלי עונג. אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. כלומר, אין דבר נורא ממצב שבו האדם לא חי. קוראים לזה דיכאון. חוסר החשק לחיות. רפיון בעוצמת החיים. רפיון בבקשת החיים. כמובן שיש רמות רמות בדיכאון. יש את הדיכאון התהומי, שמביא אדם למצב של חידלון, או דיכוי האון, דיכאון, דקאון. כלומר, משהו נחלש בחשק החיים. כאילו אדם לא מעוניין שהחיים יעברו דרכו. אתה רוצה לשתות? לא. אתה רוצה לישון? כן. רוצה לברוח, לישון. לברוח למקום שהוא לא יצטרך לדרוש את החיים. שהוא לא יצטרך לעמוד בפני המתח הזה של אדם חי, הוא אדם צריך לחיות. הוא בורח. הוא בורח למקום שהוא לא צריך לחיות. אתה רוצה לחשוב? לא. אתה רוצה להתחתן? לא. אתה רוצה ילדים? לא. אתה רוצה ללמוד? לא. הוא לא מבקש את החיים. האמת היא, אם כי זה לא עיקר הדיון שלנו, אבל מכיוון שנגענו בזה, האמת היא שכל אחד לפי מדרגתו, יש פה איזו חולשה ביחס לבקשת החיים, שהוא לא נלהב. יש אדם למשל שהדיכאון שלו מופיע ביחס לעשיית מעשה טוב לזולת. אתה רוצה לגמול חסד לזולת? לא. בנקודה הזו, הוא לא מבקש את החיים בעוצמה דרושה. אדם בריא הוא אדם שמבקש את החיים במילואם. הוא רוצה גם לאכול? גם לאכול הוא רוצה. הוא רוצה גם לעשות חסד? לעשות טוב לזולת. הוא רוצה גם להידבק בהשם יתברך. החיים או דרישת החיים מופיעים בכל הרמות. ברמה הפיזית, הכל חי, תוסס, מבקש חיים. ברמה הנפשית, כוחות הנפש שלו, דמיון, רגש, שכל. וברמה הרוחנית, הוא מבקש קרבת אלוקים. זה נקרא חיים שלמים. זה אדם שהוא חי במילואו. אנחנו לא שם עדיין. לא שם. לכן אמרתי, כל אחד ואחד, יש לו איזו נקודת חולשה מסוימת בדרישת החיים. לפעמים זה מתבטא ברמה הפיזית, שמשהו במימד הפיזי, עצל, מעט מדוכא, אנחנו לא ממש רעננים כאילו, לא, מה לעשות? זה קורה. יש מצבים כאלה. אבל בסך הכל, אם נחזור להנחת היסוד, אנחנו מבקשים חיים. זה דבר בריא ונורמלי. חיים איימן. כן. זה דבר בריא ונורמלי. בהקשר למה שאמרנו עכשיו, תשימו לב, יש זמנים בחיים שאנחנו חיים ליד החיים. אתם מכירים את המצב הבועתי הזה, שבעצם אתה בתוך החיים אבל לא חי אותם? אתה מדבר עם הזולת אבל לא חווה את השיח. אתה לא חווה את השיח. אולי אפילו זה כבד לך. אולי אפילו זה נטל. הוא שואל אותך מה שלומך. הוא מספר לך סיפור על מצבו. אתה שומע. אבל אתה לא חווה. אתה לא חווה את היחד. אתה לא חווה את האמפתיה. אתה לא חווה את חיבור הנשמות, את אותה בקשת חיים כל כך פשוטה של אחי, אחי, איך אתה מרגיש? על הפנים, ספר לי, אני מאוד מעוניין לשמוע מה קשה לך, חסר את החוויה. מה שנקרא, אנחנו שומעים את האמירה שלו, אבל לא שומעים את הנאמר. חסר אמפתיה. אנחנו שומעים מה הוא אומר, אבל אנחנו לא קוראים בין השורות, לא חווים את המצוקה שלו, או את השמחה שלו לחילופין. זה נקרא מצב שאנחנו ליד החיים. אנחנו פוגשים את החיים, הזולת זה חלק מהחיים. החיים שלו, המצב שלו, אנחנו פוגשים אותו, אבל אנחנו לידו. אין מצב של הצטלבות, אין מצב של חוויה. אי אפשר להשלים עם מצב כזה, אחרת החיים נהפכים נורא כבדים. בדרך כלל אנשים חיים ליד החיים מה הפתרון שהם מוצאים למצב הזה? הם לא רוצים להיפגש עם בני אדם כבר. כי כל מפגש הוא מעיק, כל מפגש הוא מכביד, כל מפגש הוא בעצם מעמיד בפני אתגר של התייחדות, של התחברות, של הידבקות. אבל אין לי את האנרגיה הנפשית, אין לי את בריאות החיים הפשוטה של הרצון להיפגש. וממילא, הדרישה שהמציאות מעמידה בפניי, יוצרת סוג של מועקה. ואז האדם נדחק לפינות החיים, למקומות ששם הוא לא יעמוד בפני האתגר, הוא לא צריך לעמוד, והוא מחפש את החוויות שנותרו עוד. ומה הם החוויות שנותרו לו? יש אנשים שחוויה שנותרה להם, זה לבהות במסך. לבהות במסך באיזה תוכנית שמעוררת את מה שעוד חי אצלי. אולי זה אוכל טעים, אולי רדיפת ממון, אולי פראות מינית. זה הדבר שמחיה אותי. דברים אחרים כבר לא מחיים אותי. מאכלים קשירים, מאכלים עדינים ודקים יותר כבר לא מדברים אליי. שתיית מים כבר מזמן לא מדבר אליי. מים? מינימום משקה ממותק וסוחף. כי אני כבר לא מרגיש את עוצמת החיים ואת דרישת החיים העדינה. אז הנה, או שאני נמנע מלהיפגש עם אותם מצבי חיים שמזמנים לי תענוגות כשרים, שיחה הגונה עם הזולת, לימוד, עשיית חסד, זה כבר לא מדבר אליי. מה מדבר אליי? הדברים שהם יותר סוחפים, יותר יצריים, שם אני עוד חי. עכשיו, אני לא אומר, אגב, שזה לא פתרון לפעמים. במצבים כאלו, כדי שאדם יישאר בתמונה וירגיש איזשהו סוג של חיים, בכל מתרפאין, חוץ מבעבודה זרה, יש רפואות שהן לא איי-איי אמנם, אבל כדי שאדם יישאר בחיים, כדי שאדם יהיה מחובר אל החיים עדיין, ירגיש איזשהו חוויה של תעצומות חיים, לפעמים יש מקום להתיר דברים שבדרך כלל לא היינו מתירים. לא היינו מתירים. הם נכנסים בסוג של החוויות החומריות, לפעמים אפילו, כן, פחות מזה. אבל כדי שאדם, בכל אופן יישאר בתמונה, יש לזה מקום, יש לזה מקום. כן, בלי לפרט הסוגיה הזו כרגע. אבל לחיות ליד החיים זה לא מצב פשוט. כמו שאמרנו, אדם מחפש חיים, הוא לא יוותר. הוא חייב לחוות משהו. ובאין ציפור שיר, כשאין ציפור שיר, גם זרזיר, זמיר. גם זרזיר זמיר. זרזיר זה לשון זר. זה זר לך. אבל גם זה לפעמים זמיר. כי אתה חייב לחיות. תסתכלו על ילדים, על נערים מתבגרים. זה הגיל שדרישת החיים מאוד מאוד מתפתחת. נער שדורש לחיות במלוא כוחותיו, במלוא יצריו, שאתה עומד מולו, זה דבר לא פשוט. לעמוד מול שור בימי ניסן שלא קשורה לו מחרשה, זה לא פשוט. אם ראית שור בימי ניסן, בימי ניסן השור הוא לא קשור למחרשה, הוא מתבטל, הוא מלא מלא בכוחות. אם ראית שור בימי ניסן, ממרחק של קילומטר, אומרת הגמרא, תברח. למה? יש פה עוצמות חיים כבירות בימי ניסן, ועדיין הוא לא קשור לעול. המחרשה שמתעלת את כוחותיו אל התלם, רוב תבועות בכוח שור. יש פה ריכוז אדיר של כוחות חיים שלא מתועלים לחריש, תיזהר. ילד מתבגר. אם אנחנו לא סוללים לו מסלול מתאים שפריקת כוחותיו יתורגמו למעשה חיובי, מסוכן מאוד. ונערים מוצאים את עצמם בכל מיני מקומות מאוד מאוד תמוהים ומסוכנים ברמה הפיזית, ברמה הנפשית, ברמה רוחנית. אבל הם לא עוצרים באדום. האתגר שלנו אולי, לא אולי, בטוח, כאנשים מבוגרים, הורים, כמורים, כאחים בוגרים לאותם הנערים, האתגר שלנו זה לפגוש את הילד, את הנער הזה, ולהציע לו איזושהי תוכנית מדורגת שיוכל לבטא את הכוחות שבסופו של דבר יתורגמו למפעל חיובי. ולא צריך להרחיב בזה יותר מדי. אנחנו רואים שנעשתה מלאכה מאוד חשובה בדבר הזה. מאוד חשובה. המכינות, בתי הספר המיוחדים, שנועדו לפגוש את הנערים העוצמתיים האלו, ולהציע להם פורקן מדורג, שבסופו של דבר מביא למשהו חיובי. מלאכת החינוך הזו, ברוך השם, מאוד מתקדמת, מאוד מתפתחת. יושבים אנשים חשובים, אנשי חינוך, שאכפת להם הנערים, והם פוגשים את השור הזה בימי ניסן, והם חושבים איך לקשור אותו לעול, בעדינות, בחמלה, בהתחשבות, במשמעת נכונה, בהצבת משמעת, גדרים וגבולות. זה מלאכה לא פשוטה. זה מלאכה לא פשוטה. קשה לגדל ילד אחד בארץ ישראל יותר מאשר לגדל 1,000 זיתים בגליל, כך אומרת הגמרא. ילד בארץ ישראל, הייתי פעם באיזשהו סעודת שבת לפני הרבה שנים, הייתי בעל תשובה צעיר לפני 34 שנה, הייתי בסעודה של איזה תלמיד חכם, והיו לו בנות, אין לו בן, לא היו לו בנים, אז באותו זמן, איזה 3 או 4 בנות, והבנות שיהיו בריאות, איזה בלגן. קטנות, בנות 1 בת 4, 1 בת 6, 1 בת 7. והילדות, שו, סולחן שבת נראה כמו איזה, מה אני אגיד לכם? כמו זירת אגרוף. אז אני אומר ככה לאבא, תלמיד חכם, הוא היה הרב שלי. אחד מהם. מה קורה כאן על השולחן? אז הוא אומר לי באוזן, קשה לגדל ילד בארץ ישראל יותר מ-1,000 זיתים בגליל. זה הפעם הראשונה ששמעתי את המשפט הזה. אבל כנראה זה עדיף על ילדים שיושבים. כאילם לא יפתח פיו, ומפחדים לבטא את עצמם. כנראה שזה עדיף, כך מסתבר. כן. ומקורות העוצמה, מקורות העוצמה האלו יכולים להיות משתי סוגים, בעיקר שתי סוגים. המקור האחד זה העוצמות הטבעיות שאנחנו מרגישים גם בנפשנו, בנפשנו, יצרים, כוחות, מידות, נטיות, מה שאתם לא רוצים. נפש האדם היא מלאה בכוחות, אבל ההופעה של הכוחות בתוך הנפש היא נקראת הופעה טבעית, מה שנקרא טבע עיוור. הטבע בטבעו הוא עיוור. מה זאת אומרת? דוגמה, אדם רעב, מה הוא עושה? אוכל. למה זה טבע עיוור? כי האדם לא יודע למה הוא אוכל, הוא פשוט רעב, אז הוא אוכל. לא מצורפת כאן ידיעה והכרה לשם מה אני אוכל. האם זה חשוב לדעת לשם מה אני אוכל? האם זה חשוב לדעת לשם מה אני לומד? יכול להיות שאני לומד מצד צמאון אינטלקטואלי. טבע שכלי. יש אנשים שטבעם השכלי דוחף אותם לדעת ולדעת ולדעת. יש להם בולמוס של ידיעה. לא לכל אחד יש את הטבע השכלי, אני חייב לומר. יש אנשים שלא קשורים כל כך לאינטלקט. או, זה קיים אצלם, אבל לא בעוצמה כבירה שהם צריכים כל הזמן. מה שנקרא תולעת ספרים. אבל גם טבע האכילה וגם הטבע השכלי, מבחינה מסוימת, הם אותו הדבר. למרות שיש הבדל ביניהם, כפי שאנחנו יכולים להבין. זה אכילה פיזית וזה לאכילה רוחנית. אבל יש מכנה משותף מאוד גדול. כי בשני המקרים, הטבע הוא עיוור. האדם המשכיל, האינטלקטואלי, שמה שמניע אותו זה רק הטבע של ההשכלה, יכול להיות שבסופו של דבר הוא יהיה חמור נושא ספרים. הוצינה מה לספרי. הוא יהיה חמור נושא ספרים, הוא יישאר חמור, אף על פי שהוא נושא ספרים במשקל של טון. אבל הוא נשאר חומרי, כי הוא לא יודע למה הוא לומד. למה אתה לומד? אתה חושב שאתה לומד רק כדי לדעת? לא. אתה לומד כדי לדעת את השם. ואם אתה עוסק בלימוד, ואתה לא מגלה את קריאת הכיוון של הלימוד, שקוראת לך להיות אדם טוב יותר, מוסרי יותר, לעבוד על עצמך. מה זה הועיל כל הלימוד שלך? נכון שאתה חכם, אתה רק פותח את הפה, חבל על הזמן. איזה עוצמו, זיכרון פנומנלי, פלאי פלאים, דרשות זהב. אבל אחרי שהולכים הביתה, מסתכלים מעבר לדלת, רואים אותך שם, עושה מעשים שלא יעשו. מה קורה כאן? וידעת היום והשיבות אל לבביך? איפה השווה אל הלב של הדברים שאתה לומד? איפה התוכן הלימודי שעושה פירות בתוך נפשך, שמשנה את מהלך הרצון שלך למגמות של יותר קדושה, יותר מוסר? איפה? למדת? כמו אדם שאכל ולא יודע למה הוא אוכל. למה זה חשוב לדעת למה אתה אוכל? קודם כל, דע לך שאתה אוכל לבריאות הגוף. מהי נפקמין אם אתה אוכל לבריאות הגוף? אדם רעב שבא לאכול ולא יודע שהוא אוכל לבריאות הגוף, הוא לא ידקדק במאכליו, לראות האם האוכל הזה הוא אוכל בריא או לא. העיקר להשביר את רעבונו, רעבונו. אבל אולי האוכל הזה לא בריא. הנה, מזה שאתה לא יודע למה אתה אוכל, ואתה לא משיב את התשובה הפשוטה לבריאות הגוף, נמצא שאתה לא יכול לברר את המאכלים. כי אתה מסתפק בזה שאתה רעב, אז אתה אוכל. לא. אתה לא יודע שיצר, היצר הגופני הוא מצורף לרעב האכילה, וכאשר מתעורר בנו הרעב, והכוח היצרי מתחבר לרעב, מה יוצא? אוכל לא בריא. לכן אתה צריך לדעת, כדי לעשות ההפרדה בין הרעב לבין היצר, אתה צריך לדעת למה אוכלים. הידיעה היא עושה את ההבדלה בין הצורך הלגיטימי של האכילה לבין הנגיעה היצרית וההתמזגות שלה בתוך יצר האכילה. ואז אתה יכול לאכול לבריאות הגוף ולאכול את מה שמותר לאכול, את מה שבריא לאכול. אבל זה לא רק זה. הידיעה למה אני אוכל, היא מביאה אותי אפילו לשלב נוסף. אין די בבריאות הגוף. אני אוכל כדי להיות בריא, כדי שאוכל לעשות מעשים משמעותיים ולחיות חיים בעלי ערך. או, זה בכלל אכילה פילי פלאים. האכילה הזו, א', יהיה בה גם את הכוונה של בריאות הגוף, יהיה גם את הכוונה של בריאות הגוף לשם עשיית מעשים משמעותיים, וכן הלאה וכן הלאה. חשוב לדעת לשמה. לכן, כשאנחנו מחפשים מקורות עוצמה, אמרנו שהאדם חייב להרגיש חיים, חייב להתענג על הופעת החיים דרכו. ואת החיים אנחנו מוצאים בשתי אפיקים, את החיים הטבעיים שיש להם עוצמה כבירה, באמת עוצמה גדולה. ויש לנו את החיים האלוקיים, שאלו החיים המתגלים במגמות המוסריות של החיים. הרצון להיות טוב, הרצון להשפיע טוב, הרצון להשתפר במידות, הרצון ללמוד כדי להיות אדם טוב יותר. אלו שתי מקורות העוצמה של החיים. הזרם הטבעי והזרם הרוחני. ואין ברירה. אם יש לך את זה, אם אתה נשאב לחיים החומריים, בלי הבירור לשמה, זה בא על חשבון התורה. אם אתה נשאב לחיים הרוחניים, אפשר שזה ימזג איתו את הטבע, ואפשר שזה ינתק אותך מחיי הטבע. יש כמה אפשרויות. אבל אנחנו חייבים להתחבר לאחד מהמקורות האלו. אחרת זה לא נחשב חיים. זה אפשרות ראשונה, זה אפשרות של התחברות למקורות. העוצמה הטבעיים, כמו שראינו, ברמה הפיזית, נפשית, ואפילו רוחנית טבעית, אפילו רוחנית. לעומת האפשרות השנייה של זיהוי, ההופעה של רצון השם בתוך החיים, גם בטבע הרוחני, גם בטבע הנפשי, וגם בטבע הפיזי. אני מזהה בתוך הטבע הפיזי, זה נקרא תשובה גופנית, אני מזהה בתוך הטבע הפיזי את הופעת רצון השם, שמתגלה בידיעה לשמה יש גוף. אני מזהה את ההופעה של הרצון האלוקי בתוך הטבע הנפשי, למה יש רגש, למה יש דמיון, הדמיון שבוער בי בעוצמה גדולה כל כך, הדמיון שעושה אותך אומן. איפה המימד האלוקי שבדמיון? איפה המימד האלוקי שברגש? ואז אתה מתחבר למקורות עוצמה כבירים מאוד מאוד, טהורים יותר, שלמים יותר, אמיתיים יותר. רצית לשאול משהו? בבקשה.
מצוין.
באופן תיאורטי האפשרות הזו היא קיימת. אדם שאוכל את ארוחת הבוקר, אין שום ספק, פקיד, בנק שאוכל את ארוחת הבוקר, אין שום ספק שכרגע יוכל לשרת את הלקוחות טוב יותר. אבל אם האוכל היה כבד, ואם הוא אוכל אותו בהרגשת תאווה, הוא יכול ליפול לעצבות. ואז שיבוא האזרח ויבקש בדין ובצדק את השירות, הוא לא בדיוק יאיר לו פנים. למה? כי הוא עצוב כתוצאה מאכילת תאווה. הוא עצוב בגלל שהאוכל גרם לו לכאב ראש או כאב בטן. ואז הדרישה של האזרח היא מטרד, היא מעמסה. אבל אם הוא אכל את האכילה שלו ברגיעה, במתינות, כמה שצריך, לא פוצץ את הבטן. ואולי גם הייתה לו בזה כוונה של, אני בא לשרת אזרח, להיטיב עם בעל הבית, עם חברת סלקום או פלאפון, לא משנה. אני שכיר יום פה, כדי לעשות את עבודתי טוב יותר. טוב יותר, אני אוכל ארוחת בוקר. יש סיכוי טוב מאוד שהוא יאיר פנים. הוא יאיר פנים לקליינט שיבוא לבקש שירות. אתה מבין את ההשלכות שיכולות להיות לאכילה כזו ואכילה כזו? אתה צודק שגם אדם שלא מרומם את מחשבתו, מי יודע עד, אפילו באכילה שהיא מקבלים כוחות, ואפשר לעמוד על הרגליים. אבל יש הבדל עצום באיכות של המעשה שאתה עושה באכילה כזו ואכילה כזו. אתה מבין אותי? אתה יודע. בסדר? כן. לגבי? המגן דוד הוא בעצם מבטא שתי משולשים, המשולש התחתון, שיש לו שתי נקודות. הוא מבטא את השניות שקיימת בתוך העולם, חומר ורוח. אבל ברגע שהאדם, כן, ברגע שהשניות הזאת של חומר ורוח, היא מותחת קווים למקום העליון, זה מה שגורם לחומר ולרוח להתחבר, להגיע לאיזון. ואז שזה מתאזן, אז קורה מצב מאוד מעניין, שהשניות עולה למעלה, והאחדות יורד למטה. זה המשולש העליון. זה שתי משולשים הפוכים בעצם, נכון? המשולש התחתון מבטא את עבודת האדם. בתוך השניות אני עובד, כן? עבודה נכונה על ידי הסתכלות לשם יתברך. החומר והרוח מסתכלים לשם, ומשם הקדוש ברוך הוא יורד למטה, והאדם עולה למעלה. זה מדרגת הקדושה בעצם. כן? שתי המשולשים האלו. אבל זה שייך לשלב יותר מתקדם בבירור שלנו פה בסוגיה הזו. בשאלה היא, רבותיי, נגענו בזה אמנם, אבל פה נגיד זה בצורה יותר ברורה, איזה קשר או איזה מקור עוצמה אנחנו, האדם, מחפש? איזה מקור עצמה האדם מחפש? ככלל אמרו לנו חז"ל, הנפש לא תמלא. הנפש לא תמלא. או כפי שאומר המסילת ישרים, כל מה שתיתן מתענוגי העולם הזה לנפש, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. כך כתוב במסילת ישרים. כל מנמי העולם, כל מחמדי העולם, כל תענוגי העולם שתיתן לה, אינם כלום. כשאנחנו מדברים על העולם, אנחנו מדברים על המימד הטבעי, פיזי, נפשי ורוחני, בלי ההיבט של הדעת, בלי הלמה, בלי הלמה, בלי הלמה, בלי הלמה. יש את המה, יש את האיך, אבל אין את הלמה. אין את שאלת השאלות, למה זה אנוכי? למה? ברגע שאנחנו חיים את חיינו בלי הלמה, ובלי הלמה הגבוה, למרות שקיים עונג, למרות שקיים עונג, אבל זה בבחינה של הנפש לא תמלא. זה עונג שדומה לשותה מים מלוכים. הוא בא להרוות את צמאונו, והצמאון ביסודו הוא צמאון נשמתי, צריך לדעת. הצמאון לחיים הוא צמאון שיסודו הוא בצמאון הנשמה. הנשמה צמאה לדבוק בבוראה. כתוצאה מהצמאון הנשמתי, יש גם צמאון פיזי. למה הגוף צמא לאכילה? כי הנשמה רוצה להתגלות, או רוצה לגלות את השם יתברך פה. מכיוון שהיא רוצה לגלות אותו פה, היא מחיה את הגוף כדי שהגוף יוכל להכיל את המשימות. אבל הצימון הפיזי הוא לא נפרד מהצימון הנשמתי. צריך לדעת את זה. הצימאון הנשמתי הוא שיוצר את הצימאון הפיזי לאכילה ושתייה, הוא שיוצר את הצימאון המיני, הוא שיוצר את הצימאון לממון, לכבוד, למה שאנחנו לא רוצים. הצימאונות הנמוכים שאנחנו פוגשים אותם בזרימה הטבעית, הם כפופים, הם יונקים, הם מחוברים, הם חיים, הם מקבלים את הצדקתם רק מהצימאון הנשמתי. כשאדם מפריד בין שני הצימונות, אז נופלים לטעות כאילו לטבע יש מגמה בפני עצמו. כאילו זה עולם נפרד, זה השניות, זה השניות. השניות זה כאילו העולם הטבעי הוא ישות בפני עצמה. ולא יונק. ולא חי מכוח של עולם גבוה ממנו. כאשר האדם מנסה להגשים את חיפוש העונג על ידי מימוש עונג, התענוגות הטבעיים, בלי לזכור מה שורשם של התענוגות הטבעיים, הדבר הזה יוצר קונפליקט פנימי עמוק מאוד בין המישור הטבעי הנמוך לבין המישור הנשמתי. ואז הנשמה מתגלה ככוח מוכיח, ככוח לוחם בנו. והאדם מרגיש את ההרגשות הקשות האלו של אובדן דרך, של חוסר עושר, של עצבות כבדה, של חיפוש בלתי פוסק. לכאורה, מה הבעיה? מה אתה צריך לחפש? מצאת? מצאת? אתה עשיר. יש לך צי של יכטות, יש לך מטוסים קלים, יש לך משרתים ומשרתות. מה אתה מחפש? לא, לא. הנפש לא תמלא. הנשמה לא מיוצגת בתוך העושר הזה. היא לא מיוצגת. למה היא לא מיוצגת? כי אדם לא עמד ושאל את עצמו, למה כסף? למה? הנשמה לא מיוצגת. הנשמה מיוצגת רק כאשר האדם שואל את השאלות המהותיות של החיים. המהותיות של החיים. מה אני עושה כאן? לאיזה מטרה? מה המטרה העמוקה? התורה מלמד אותנו את זה. אבל כל השאלות האלה פורצות מקורם ושורשם הוא בנשמה. הנשמה היא השואלת, היא המקשה את הקושיות הגדולות והעצומות של החיים. אנחנו קולטים את השאלות האלו, מנסחים אותם, אבל שם זה המקור. ושאנחנו חיים בתוך העולם הטבעי, אנחנו חייבים לשאול את השאלות על כל פעולה טבעית, בין אם זה פעולה פיזית, כמו שאמרנו, של אכילה, בין אם זה פעולה נפשית של ביטוי, כוחות נפשיים, כישרונות, יכולות כאלה ואחרים, בין אם זה עניינים רוחניים, כן? פעולות רוחניות כגון לימוד והעשרה אינטלקטואלית. נשמתנו מחפשת אם כן את החיבור שבין השניים, דווקא את החיבור. מה זה בעל פאור בעצם? מה זה עבודה זרה? מה זה עבודה זרה הזו, כן? כפי שמופיע פה אצלנו בפרשה, קראתי זה בהתחלה, ינחם הראות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחר בעל פאור. מה זה בעל פאור? בעל פאור זה עבודה זרה שהיא פוגשת את האדם בנקודה מאוד מאוד מיוחדת. כלומר, האדם, אני מתאר לכם מצב, מתאר לכם. האדם מחפש אושר, כך אמרנו. הוא מגלה את הנתיב הטבעי ששוקק וסוער בתוכו. הוא עכשיו עושה רפטינג על הנתיב הטבעי. הוא לוקח את הקייק שלו, הוא נכנס לתוך הנתיב הטבעי, לתוך הנער הגואש של הטבע, כפי שהסברנו, זה יכול להיות בכל אחד מהרמות של הטבע. הוא מתחיל עכשיו לשחות על הגלים. אבל האדם הזה מרגיש למרבה ההפתעה. למרבה הפתעתו, הוא מרגיש מצפון. מה אומר המצפון? אני מתפרע. אני מתפרע. בואי נע, אני דורך על גופות בדרך. העוצמה הטבעית הזאת מכניסה אותי לסיכונים פיזיים, גורמת לי לכל מיני מחלוקות עם המשפחה שלי, לחוסר כיבוד הורים, למיניות לא מרוסנת. מה קורה פה? אני רודף אחרי ממון, אני דורך על אנשים, אני רב עם אנשים, וכל זה בשם תעצומות הטבע. תסתכלו על זה, אפשר לראות את זה בעין, שאנשים שמתמסרים לעוצמות הטבעיות שבתוכם, הם עוברים הרבה עבירות מוסריות. עכשיו, האדם הזה מרגיש שמשהו פה לא תקין, והוא מנסה, מתעורר בו איזו דרישה, הייתי אומר, לאיפוק וריסון. איפוק וריסון. איפוק וריסון. לעצור. אומר לו היצר, בשלב הזה, לוחש בו קול בתוכו, לוחש. ואומר לו, זרום. 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 יש לך יצרים? אתה מרגיש שאת לא טוב איתם. כי אתה משתמש בלשון הרע, בספונטניות כזו, כן? כל מיני כוחות שליליים שפורצים בתוכך, אתה רוצה לעצור אותם? זרום! אם אתה תעמוד בפניהם, מה יקרה לך? מה יקרה אם תעמוד בפניהם? זה כמו לנסות, כך אומר לך היצר, זה כמו לנסות לתפוס שור בקרניים. זה כמו לנסות לתפוס קרנף בקרניים. זה לא הולך. זה מה שלוחש היצר. כלומר, יש התעוררות מצפונית שמקורה הוא בנשמה, שאומרת לכוחות הטבעיים לעצור. היצר בא ואומר לך, זה בלתי אפשרי. בפרט, תסתכל על עצמך, כבר 20 שנה אתה שוטף ושוצף כמו איזה שור משתולל. אתה עכשיו רוצה לעצור את כל המגמה הזו? התעורר בך מצפון יפה מאוד. אבל המצפון הזה הוא לא אמיתי. הוא לא בר מימוש, הוא לא שייך לעולם הזה. אתה רוצה לתת ביטוי למצפון הזה פעם בשנה, פעם בשבועיים? לך תן צדקה ותחזור למסלול. אבל אל תנסה לתעל את הנתיב הזה. אל תנסה לתעל את הנהר הזה. הוא חזק ממך, הוא עוצמתי ממך. זה בעל פור. בעל פור זה אותה עבודה זרה. שעומדת בפני האדם המתלבט, הנקרא בתוך תוכו, בין המחויבות למוסר ולצדק, לבין השטף העצום של הכוחות הטבעיים. שאלה יש לי לכם. נהר שזורם, אם אנחנו נזרוק תינוק למהלך האפיק, למהלך הזרימה שלו, האם הנהר יעמוד ויגיד, את התינוק אני לא מטביע? ודאי שלא. זה ממש לא שונה מהטבע הנפשי של האדם, שאין בו מוסר. הנהר הזורם, הוא מטביע הרבה אנשים בדרך. כמה עוולות בשם המוסר הזה, בשם הטבע הזה. כמה עוולות נעשות בשם הזרימה הזאת. אני אומר לכם, וכל אחד יודע את זה, הזרימה הטבעית, שהיא לא מתבררת לאור התורה, שהזרימה הטבעית שלנו לא מוכנה, בענווה, להקשיב לנשמה, לקלוט את הדיבור הנשמתי, שמבקש לעצור, מבקש לשקול, מבקש לשאול שאלה, למה, כמה, איך, מתי, מי, איפה. שהטבע לא מקבל, שהטבע לא פונה בענווה לנשמה, אנחנו פוגעים באנשים במהלך היום, אנחנו פוגעים בעצמנו, אנחנו פוגעים בכל היקר לנו. כל היקר לנו. זה יכול לפגוע בארץ, זה יכול לפגוע באבא, זה יכול לפגוע באמא, יכול לפגוע בעצמנו, בנשותינו. זה מה שקורה. כי הטבע הוא עיוור. מה זה בעל פור? אסוף שטויות, זרום. אני מבין טוב את הנקיפות מצפון שלך, אני יודע. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כך אומר היצר. תדע לך. הקדוש ברוך הוא בעצמו לא מצפה ממך לשנות. בעצמו הוא לא מצפה. תהיה פעור. תהיה פעור, כמו שאומרים החבר'ה. בואי נה, זה פעור זה. תהיה פעור. שטויות. תפאר ותוציא הכל. אל תצמצם. אל תגביל. אל תרסן. אל תאפק. פער. תירא. תפציץ, תפגיז, בעל פור. מצד שני, אנחנו לא אומרים חס ושלום, גם הנשמה לא אומרת את זה, שאנחנו צריכים להיות טיפוסים, כמו שאמרנו, חס ושלום. מלאכת המיזוג זו מלאכה שמתאפשרת על ידי הדבקות בשם יתברך, כיוון שכבר נגענו בזה, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, שאנחנו מבינים את כיוון הפתרון לשאלה שהצגנו בתחילת דברינו. כן, למה אל מול הפור אנחנו מדברים דווקא ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם. כן, הדבקות הזו, הדבקות הרעננה, היא זו שמחברת בין העולמות, בין החול והקודש. אבל עוד חזון למועד, כן, מה אתה אומר? היצר, כן. ולהגיד מה? נכון. נכון. היצר הזה יכול להגיד לי גם, אתה רוצה להשתפר? יופי, יופי. לך על זה עד הסוף עכשיו. קרא את עצמך. אל תאכל, אל תשתה, אל תישן, ואחרי זה הוא שובר אותך מהכיוון של הטבע. היצר תמיד הולך לקצוות, כידוע. אל מול הקיצוניות של החומרית, הוא יכול גם להציע לקיצוניות רוחנית. נכון. נכון. נכון מאוד. וזה העניין של בעל פור. לבטל את כל העניין של סור מירה. את כל מערכת הבלמים והאיפוקים שהתורה מביאה אותנו, מביאה לנו בדמות מצוות הלא תעשה, הם ואביזריהם. כן? מה שנאסר על ידי חז"ל, כל ההרחקות, הגזרות, התקנות, הסייגים, כל הדברים האלו זה בעצם משמרת. שומרים עלינו, כל מצוות הלא תעשה, זה פעולות שמרחיקות את הכוח היצרי. מצוות לא תעשה, זה מצוות שגורמות לנו לעשות מעשים, או להימנע מדברים שיוצרים חומרי גלם ליצר הרע. כשאתה עובר על מצוות לא תעשה, אתה הופך את הנפש שלך, או איזה כוח נפשי בתוכך, אתה הופך אותו לכוח יותר זמין ליצר. על ידי לא תעשה, אתה מעצב את הכוח הטבעי, בצורה כזו שליצר יש פחות נגיעה בו. פחות נגיעה. זה חומר גלם שהיצר כבר לא יכול כל כך לגעת בו. אבל אין די בלא תעשה. מה עושה הלא תעשה? הלא תעשה הוא פועל על כוחות הטבע הראשוניים הגולמיים, כן? מעצב את העיצוב הראשוני שלהם, הופך אותם לכוח טבעי, שימו לב, לכוח טבעי פשוט ובריא, ואחרי זה מה עושה עשה? מצוות עשה? זה לוקח את הכוח הטבעי וקושר אותו לרצון השם. זה השלמה ההדדית שבין מצוות לא תעשה לעשה. מצוות לא תעשה מוציאים את הכוחות הטבעיים מכלל הארור, ומצוות תעשה מביאים את הכוחות הטבעיים לכלל ברוך, מעלים אותם בקדושה. אבל ברגע שאני מתרפא במצוות לא תעשה, מה שקורה הוא שהכוח הטבעי הוא ממש נרמס ומנוצל על ידי יצר הרע. אי אפשר להפריד, אי אפשר להפריד את הזיקה בין יצר הרע לכוחות הטבע בלי מצוות לא תעשה. אנחנו חייבים לעשות קודם את ההפרד ומשול. מצוות לא תעשה זה הפרד את כוחות הטבע מהיצר, ואחרי זה משול עליהם באמצעות העשה. הטבע כחומר ביד היוצר. על ידי מצוות לא תעשה, הטבע נהפך כחומר ביד היוצר. אפשר לקדש אותם ולהעלות אותם מעלה מעלה. מצוות לא תעשה של אכילה, שאדם בא לאכול את הארוחה שלו, מה עם מצוות לא תעשה? אל תאכל אוכל שיש בו תולעים, שקצים ורמסים. מצוות לא תעשה. אני בעצם פה מכין את המזון שיהיה יותר קל להעלאה. אחרי זה יש דרישות מן האדם עצמו. טול ידיים. טול ידיים. זה מצוות עשה בעצם. מה עם מצוות לא תעשה של האכילה? מה עם מצוות לא תעשה של האכילה? אל תאכל... מה זה? אמרנו ביחס למזון. יש את הלא תעשה ביחס למזון, יש ביחס לאוכל. מה עם מצוות לא תעשה? או תקנות חז"ל ביחס ללא תעשה? יפה. אכילה גסה, רעבתנות. לכן אסור לאכול מהפרוסה המלאה, השלימה, אלא צריכים לחתוך, לברך על השלמה, ושאתה בא לאכול, לחתוך חתיכה ולאכול חתיכה. שלא יהיה מכזה כרעבתנותה, שלא יהיה אכילת אהבה. ויש עוד כמה וכמה סייגים, אם בעל נפש אתה ושמת סכין בלואיך, כן? כתוב שאדם, טוב שאדם לפני אכילה, בפרט אם הוא רעב, טוב שאדם יחכה 5 שניות, כן? יחכה 5 שניות, לא ייגש לברך ולאכול מיד, אלא יחכה קצת, 5 שניות, 10 שניות, דווקא בגלל שאוכל הוא מאוד מאוד טעים והריח משגע, חכה 10 שניות. ועכשיו תברך בנחת, ברוך אתה, לא ככה, ברוך אתה, שכל נהיה בדברו. ברוך אתה, שקיינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואז אתה לועס את הסטייק. איך אומרים בעלי המוסר, הדבר הזה מאוד מאוד מועיל, עד כדי כך שאמרו שאדם שעושה כך, זה משול, זה יש לזה ערך של פי דלת תעניות. עד כדי כך. אתה נמנעת 3 דקות מלפרוץ באכילה, יש לזה ערך של פי דלת תעניות. לא יאומן כי סופר. בפרט אם זה ביחס למאכל שאתה מתאווה לו. ערך גדול מאוד. אז אתם רואים שיש תקנות ועצות מוסריות כנגד הלא תעשה של האכילה. סור מירה ועשה טוב. זהו ההיפוק והריסון בדרך לאושר האמיתי, היהלום שבכתר. באופן כללי, רבותיי, אם נסכם את כל זה, ההתייחסות שלנו לחיים יכולה להיות בארבע אופנים, וזה מה שצריך לזכור מכל העניין. זה באמת הסיכום של כל הדברים שאמרנו. 4 אופנים. האופן האחד, והוא אופן לא בריא בעליל, זה קהות החושים ביחס לעולם הטבע. אדם לא חי, דיברנו על זה, חי לצד החיים. קהות חושים, חוסר בריאות טבעית של בקשת חיים. זה המצב האחד. אמרנו שהדבר הזה יכול להיות ברמות שונות, על הסקאלה של דיכאון. מי הדיכאון הגבוה ביותר? שזה מאיסת החיים לחלוטין. חוסר יכולת להתחבר לעוצמת החיים. הדבר השני הוא תחושה פשוטה ורעננה טבעית של אהבת החיים. אדם נהנה, קם בבוקר, רואה את השמיים הכחולים, אוי, תודה לאל, תודה לאל. השמש הזורחת, נפגש עם החבר שלו, בוקר טוב. איזה רעננות של נטייה חברתית טבעית. לא מדובר פה עכשיו על הגאון מווילנה. על אדם פשוט, נורמלי. פשוט נורמלי, זה הכל. תשובה טבעית, נפשית וגופנית. זה מדרגה שנייה. מצב מאוד בריא. כלומר, זה מדרגה שהטבע מופיע כחומר גלם. הטבע מופיע כחומר גלם פשוט. לא טוב ולא רע. פשוט, טבעי. יש את המצב השלישי. שאדם לא מבחין ולא אחראי לקחת את הטבע הזה לקדושה. ואז מה קורה? עבודה זרה. השתעבדות לטבע, הרפטינג על נהרות הטבע, סערת הטבע הגדולה, שגורמת לאדם הזה להיות טיפוס מאוד פרצני, מלא עוצמות כחיים, חיים, איזה מין רש לקיש כזה, טרם חזרתו בתשובה. אלו השודדים הגדולים. רש לקיש היה שודד כידוע. כל הכוחות שימשו אותו להיות שודד. ראש כנופיה הוא היה. וזה לאו דווקא ריש לקיש, לאו דווקא שודדי דיליזנסים, מרכבות. לא, זה לאו דווקא. אלו השודדים של החיים שמתפרצים אל החיים ויוצרים חוסר איזונים קשים מאוד בתוך החיים, בפרצנות שלהם, בנוכחות המוגזמת שלהם. מרגישים שהם באים, מה העניינים? מה העניינים? מאוד מפריעים להרמוניה, לרקמת החיים הבריאה. זה המצב השלישי. אם כן, מצב ראשון, קהות חושים. מצב שני, רעננות טבעית. מצב שלישי, זליגה של הרעננות הטבעית לפראות של עבודה זרה. זה בסדר להתפעל מהירח והיופי שלו, אבל אל תעבוד אותו. אל תשתעבד לויטליות שלו, לאנרגיות שלו, לעוצמות שלו. אין מקום לעבוד אותו ואת הסמלים שלו, וגם לא תעפר ואת סמל הפריון שלו. ואחרי זה לעשות אורגיות אינסופיות. לא! זה בסדר רעננות טבעית. אבל הטבע הזה נועד למגמה מאוד ברורה. וזה המצב הרביעי. המצב הרביעי הוא מצב שבו האדם מתייחס אל הטבע מנקודת מבט של תורה, מנקודת מבט של נשמתו, ושם נוצר החיבור הגדול, מידת הקדושה במסילת ישרים. הרוצה להקריב קורבנות בזמן הזה? יפתח שולחן לתלמיד חכם, שכל מה שעובר בגרונו זה בעצם אכילת מזבח, שבאכילתו הוא מחבר את הבשר הזה למקום מאוד גבוה, למגמה יותר עליונה, למטרה יותר מוסרית, יותר אמונית. באכילת הבשר שלו הוא מגלה את רצון השם בבשר. תמיד חכם, צדיק, אמיתי. הרוצה להקריב קורבנות בזמן הזה, הרוצה לנסח יין בזמן הזה, יהנה גרונו של תלמיד חכם ביין, ייתן לו יין. זה מעין ניסוח היין על גבי המזבח, שזה מציין את מדרגת הקדושה. נכון, זו מדרגה לא פשוטה, וספק אם היא קיימת בימינו. אבל חובתנו זה לראות מהי הדרך שעל ידה אנחנו הולכים ויוצרים את החיבור בין שני הממדים של חיינו, הממד הטבעי והממד המוסרי נשמתי. אני אומר, אשרינו שזכינו ללמוד את תורת ארץ ישראל, שזו תורה מאוד מיוחדת, שהיא תמיד יוצרת את השילובים ומדברת על השילובים שבין חומר ורוח, בין גוף ונשמה. כל הזמן מדברת על זה, כל הזמן מציבה את שתי המערכות האלו באור האחדות. היא מראה את הקשר ביניהם, את הזרימה מהאחד לשני. כן, אי אפשר שלא לראות את הדבר הזה שקוראים בכתבי הרב קוק. המרוצה הזו והמשחק הנפלא, השעשוע העצום, שיש בין החומר לבין הרוח, בין הגוף לנשמה, בין הטבע, כן, לבין התורה. השעשוע הזה מורגש בכל מילה כתובה של הרב. כל שכן משפט, כל שכן מאמר, כל שכן ספר. הדבר הזה מעורר בנו את התשוקה האדירה ליצור את החיבור האמיתי. המצב הבריא, המצב הרביעי. אולי, מכיוון שכבר באמת הגענו לסוף, הפעם באמת לא הספקנו, אפילו לא התחלנו לקרוא את המראה מקומות, כל זה נמצא בתוך המראה מקומות. אני ידעתי שזה עשוי להיות, בפרט שהנושא הוא מאוד מאוד עדין ועמוק, לכן לא הייתה לי ברירה אלא להקדים בעריכות הזו. תוכלו לקרוא את המקורות ולראות את הדברים מופיעים שמה, כן? אולי רק ככה זיהרה. טוב. אז תראו, בסוף, בסוף המקורות מופיע שיר של הרב קוק, אתם רואים? תלחש לי סוד ההוויה, כן? ואתם תצטרכו לומר מה מארבעת המצבים, מה מארבעת המצבים, איפה מופיע כל אחד מארבעת המצבים במהלך הקריאה. אתם יכולים לעצור אותי באופן ספונטני? תלחש לי סוד ההוויה כולה. חיים לי יש, כך נקח. אם יש לך לב ובלב דם, שרעל יאוש לא זיהמהו. איזה מדרגה זו? שראה על ייאוש לא זיהמהו, זו המדרגה של אם ראה על ייאוש לא זיהם את הלב, איזה מדרגה אנחנו נמצאים? אהבת החיים הפשוטה. אם ראה על ייאוש, כן, זיהם, ואם ליבתך ערלה, תלחש לי ההוויה, ויופי לא יקסימך. יופי הבריאה לא גורם לך חדוות חיים פשוטה. סורה מני סורה, הרי אני לך אסור. אין לך את הכלים לטעום את הטעם הנפלא של השמש, של הירח. זה מצב הייאוש. הלאה. אם כל צפצוף עדין, עכשיו מדובר פה בקטגוריה נוספת, אם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש, לא מחבר אותך. מה זה הדר שירת קודש? איזה מדרגה זו? איזה מדרגה זו הדר שירת קודש? כאשר אדם שר שירת קודש לירח או לשמש, איזה מדרגה זו? רביעית. לא, זה הרביעית, זה הדר שירת קודש. אבל אם כל צפצוף עדין, אתה מסתכל על הטבע, שומע צפצוף של זמיר, של נחליאלי, ואתה, וואי, זה האלוהים. זה האלוהים. אין שום דבר חוץ מזה. זה האלוהים. אם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש, עם טעם המאכל, עם חשק הממון, עם תביעת המיניות, שואבת אותך אליה, ואתה חושב שכל החיים זה מיניות. זה עבודה זרה. עם כל צפצוף הדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש קוקניקית, אך זרם אש זרה בך יעוררו, זה עבודה זרה. סורה מני סורה, הרייני לך אסורה. זה עבודה זרה. התחלנו בקיאות חושים, ראינו את אהבת החיים הטבעית והפשוטה, ראינו את הסכנה של הנפילה לעבודה זרה מתוך כך, והמדרגה הרביעית שהרב אומר שזה מדרגת הדור הזה בסגולתו, זה החיבור בין חול וקודש. ודור יקום וחי, זה הדור שלנו, בסגולתנו. תביעה של הדור הזה זה תביעת המדרגה הרביעית. גם אם זה לא נראה כך כלפי חוץ, אבל זו התביעה. אני מסיים הרב, אני מסיים, מחילה, אנחנו מסיימים הרב. אנחנו מסיימים, ממש דקה. ודור יקום וחי ישיר ליופי וחיים, ועדנה בלי די, עינק מיטל שמיים, ומהדר קרמל ושרון שפעת רזי ההוויה תקשיב אוזן עם חי, ומעדן שירה ויופי חיים, ההוויה כולו לא תדובב, בחירי הרני לך מותרת. כלומר, גם המציאות עצמה הטבעית, היא לא רוצה לתת לאדם שלא יודע את סוד האחדות של החומר והרוח להתקרב אליה. כאילו היא אומרת, אל תתקרב אליי. אם אתה מיואש, אל תתקרב אליי. אם אתה אוהב את החיים באופן טבעי, תתקרב, אבל עדיין אתה תחת בדיקה ומבחן. מה תעשה איתי? אם תיקח אותי לעבודה זרה, אל תתקרב. אם תיקח אותי לקדושה, הרייני לך מותרת. בוא ונתייחד. והנה, הרב עכשיו, רבינו הרב ביגון, הציץ מהדלת. זה החיבור. זה המדרגה הרביעית. ישרינו שיש לנו אפשרות לראות אותו בכל יום ולהתרשם. שם יאריך ימיו על ממלכתו. רבי שמעון.